עכשיו, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
וערב טוב לישי כהן, כיכר השבת, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ישי.
הגאון הרב דוב לנדאו אמר, כתב היום, אין אמון בנתניהו, נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית. ואצלכם בכיכר השבת בשבט תשפ"ה לפני 15 חודשים קראתי מה הרב הגאון דוב לנדאו סבור מה טוב למדינת ישראל. הוא אמר, אפשר בלי מדינה לחיות טוב עם הערבים. היה די טוב כשמשלו כאן הערבים. המצב הכי טוב, הערבים היו מושלים, היו מכבדים אותם, לא מתערבים בהם. אם יהיה אי אמון קונסטרוקטיבי השבוע, יהדות התורה תתמוך באיימן עודה לראש ממשלה?
אתה ציני היום הרי.
טיפה, כן.
טוב, תראה, אני חושב כך, אמרת, ציטטת את הרב לנדאו שאומר, היה טוב בלי מדינה, אני חושב שעכשיו אומר, יהיה טוב בלי ממשלה. למעשה, תראה, אני אגיד קודם כל מהזווית שלי, אני חושב שגם דיברנו על זה לא מעט גם כאן בשידור בערב, כבר חודשים ארוכים שהיה ברור שחוק גיוס לא יהיה. אין רוב לחוק הזה.
למה אתה אומר חודשים ארוכים ואתה לא אומר עשורים ארוכים?
לא, אני מדבר על החוק הנוכחי.
עזוב את הנוכחי, יש חוק גיוס כרגע. עשורים. עשורים של קנוניה, עונה ורמייה פוליטית שמרמה את הציבור. גם את הציבור שלכם, אני לא אומר שלא. אבל בעיקר את הרוב, שזה הציבור החילוני, אוקיי? והציבור הדתי-לאומי.
אתה רוצה לקחת את הדיון עכשיו לתוכן של החוק? אין לי בעיה, רק תגיד לי...
אנחנו רוצים לדבר פוליטיקה, מה הולך להיות?
אני ברוך השם מבין גם בזה וגם בזה. אתה רוצה לדבר על תוכן החוק, אני אדבר על תוכן החוק. אתה רוצה לדבר על האירוע הפוליטי שלנו, אני אדבר על האירוע הפוליטי.
האירוע הפוליטי זה... אתה יודע מה האירוע הפוליטי? בוא נשאר בפוליטיקה שאני לא מבין. אז אני אומר לך, אני לא מבין איך הרב לנדאו בגילו המופלג, שהיה בן 18 כאשר המדינה קמה, עדיין מאמין לנתניהו. מתי הוא לא שיקר אתכם? אני לא מצליח להבין.
אגב, זה בדיוק מה שאני באתי לומר לפני רגע, שחודשים, אני מדבר על החודשים האחרונים, ולא על 18 שנה, אלא יש חוק שמונח על שולחן הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, זה החוק שדגל התורה וש"ס דרשו להעביר אותו. לאורך כל החצי שנה, אפילו יותר, שנה האחרונה, נתניהו אומר, עוד רגע זה יעבור, יש לי רוב במליאה. אומר עם אריה דרעי למשה גפני, לרבנים, נתניהו הבטיח, נתניהו יקיים, יש לחוק הזה רוב במליאה, רק צריך לעבור את האישורים שלנו, שנראה שאנחנו מסכימים על נוסח החוק. ואז כשהרבנים הסכימו לנוסח החוק, נתניהו אומר להם, תמו חברים, מאוחר מדי, אין לי רוב לזה במליאה, החוק לא יעבור. ואז מגיע השלב שהרב לנדאו אומר, אין לנו אמון בנתניהו. עכשיו אתה שואל אותי מהזווית שלי, פיזור הכנסת הוא לא האירוע הדרמטי.
אתה מכיר את המשל על הקרב והלטה?
נו, תספר לי.
הלטה מעבירה את הקרב מגדה אחת של הנער לגדה השנייה. ואז הקרב עוקץ אותה. ואז אומר לה, למה? היא אומרת לו, זה הטבע שלי. עוד לא למדו בלשכתו של הרב לנדאו ובלשכתו של הרב איש.
אגב, זה בדיוק הביקורת שלי.
לא, הביקורת שלי היא על הרבנים. אני אסביר לך מדוע. כי הם, אתה יודע... בכל אופן, אתה יודע, אני קוראים להם גדולי הדור, אני נותן להם קצת קרדיט, זה לא פוליטיקאים. כל הזמן מרמים אותם, לא משנה במה. שוב, מרמים גם את השאר, כן? ואתם עדיין אוכלים את היטריה הדלוחה הזו.
לא, אז פה אתה צריך להבין איך עובדים בתי הרבנים החרדים, גם בדגל התורה, גם בש"ס. יש את העמדה של הרב, אבל הרב בסוף מבסס את ההחלטה שלו על בסיס מי שנמצא בפוליטיקה. הרב לנדאו לא דרך מעולם במשכן הכנסת, לא פגש נראה לי מעולם.
הוא לא ציוני.
הוא לא מבין בפוליטיקה, ולכן בסוף הוא מקבל את ההמלצות ואת את חוות הדעת של הפוליטיקאי, במקרה הזה גפני, במקרה בש"ס את אריה דרעי, הם אלו שמביאים את ההמלצות למועצת החכמים, לרבנים, לגדולי ישראל, שיקבלו את ההחלטה.
והם אמרו לו שמבחינה פוליטית צריך לעזוב רגע לפני הסוף?
הם אמרו לו מבחינה פוליטית כל החודשים האחרונים, יש רוב לחוק, נתניהו הבטיח... אנחנו לא מתחסים לכל הפרשנים, לכל האופוזיציה.
אבל מה זה נתניהו הבטיח? נתניהו הבטיח ניצחון מוחלט, אז יש.
במספרים, אני לא הסכם, אני אמרתי את זה בזמן האמת שנתניהו פשוט מורח אותם עד הרגע האחרון.
למה אתה אומר מורח ולא מרמה?
מרמה אותם.
תעזוב, תן לו לדבר רגע.
בסיפור של האם יהיה רוב או לא יהיה רוב, או אם החוק יעבור, כן, נתניהו שיקר את החרדים, אני חושב לא בחצי שנה האחרונה, אלא 3.5 שנים הוא שיקר אותם, כשאמר להם עוד רגע אני אבין את החוק, ולרגע הוא לא רצה להבין את החוק.
נכון.
אבל מהרגע שבאים הפוליטיקאים ואומרים לרבנים היום, זהו, גם נתניהו אומר, החוק לא יעבור, אז הרבנים אומרים, מה לנו ולאירוע הזה? למה אנחנו מאפשרים לממשלה הזו להמשיך לפעול? למה אנחנו מאפשרים לנתניהו? עכשיו תראו, אני חייב לומר עוד חצי משפט, בסוף נתניהו יוצא מרווח מהאירוע, כי גם הוא לא מעביר את החוק ערב הבחירות, וגם הוא שרד כמעט קדנציה שלמה.
נכון, נכון, נכון.
הכנס שנתניהו מקבל מולי חודשיים של הקדמת הבחירות.
נכון, בוודאי.
לכן הציטוט המדויק של הרב לנדו, זה לדעתי הכותרת של, זו הכותרת של היום, לא הסיפור של פיזור הכנסת,
אין
פיזור
גוש.
הכנסת זה אירוע קוסמי, אלא שהוא אומר, אין לנו יותר מחויבות לגוש. המשמעות של זה מהעיניים שלי, ממה שאני שומע גם מבטא, ממה שרב לנדו אומר היום. אם יום אחרי הבחירות נתניהו לא יסיק את הרוב, או שיהיה טקו, או שנתניהו אומר, אני עדיין לא יודע להעביר את החוק, ויבואו נפתלי בנט ויאיר לפיד, ויצליחו להגיע להבנות עם החרדים, שגם החרדים יתפשרו.
הם לא יכולים, אני לא מדבר על בנט. בנט יגיע, ויגיע להבנות עם כולם, גם עם בלטה. אוקיי, הוא מגיע הבנות, הוא רק חושב על עצמו, אנחנו לא מעניינים אותו. אבל אם יאיר לפיד ושאר המנהיגים באופוזיציה, הם לא יכולים להגיע, הם לא יכולים להגיע להבנות עם הגוש החרדי, הם לא יכולים.
אני אחלוק עליך, אני אגיד לך למה? כי אני גם משתמש בקבלות, לא בפרשנות. כשקמה ממשלת השינוי של בנט ולפיד, לא היו חרדים בקואליציה. עכשיו, כשאתה שואל אותה למה לא עבר חוק הגיוס, הם מביאים 1,100, ואז בסוף
הם אמרו לך,
אבל לא היה 7 באוקטובר.
כי הם מרמים. כי הם מרמים.
רגע.
הם משקרים לפרנסתם.
קויסמן, רק את דיסם, בסוף, בשורה התחתונה, אני לא מדבר על חוק הגיוס, תקציבים, הם הצהירו גם בערב הבחירות וגם בהקמת הממשלה, לא נעביר כסף למוסדות שלא לומדים 100% לימודי ליבה. בסוף הם הציעו למעלה מ-100 מיליון שקל למוסדות שלא לומדים 0, זירו ליבה, ולא בשביל שיתמעו.
מה אתה רוצה לומר לי? שמדובר בשקרנים, אני יודע.
אני בא לומר לך שיתכן מאוד שיום אחרי הבחירות, גם הגוש שנראה לך אנטי חרדי, אם הוא ידע שהוא מקבל שלטון יציב של 4 שנים, יצליח להגיע להבנות עם החרדים. ואז אני אומר, בשלב הזה, אם לא, מה שלא היה ב3.5 שנים האחרונות, כעת הרב לנדו פותח את הדלת ואומר, אנחנו לא מחויבים לנתניהו, אם יום אחרי הבחירות נצליח להגיע להבנות עם גוש אחר, נלך עם הגוש האחר. לא נתניהו האירוע, ואני חושב שהחרדים התבלבלו במשך, הפוליטיקאים החרדים, 3.5 שנים שלמות הם מתבלבלים, בכך שהם חושבים, והם הטעו את עצמם, והם הסבירו למה הם צודקים, אבל הם הטעו וטעו, כשהם הם מסתכלו על נתניהו כמטרה. ונתניהו לא אמור להיות מטרה של הציבור החרדי, נתניהו הוא האמצעי כדי לדאוג לציבור החרדי, וה3.5 שנים האחרונות הוכיחו שהם טעו, שהם הפכו את נתניהו למטרה, וזה מה שאומר הרב לנדו, תם העידן הזה.
יכול מאוד להיות שהניתוח שלך נכון, אבל אני חושב שמנהיגי הציבור החרדי, הפוליטיקאים, גם הם ידעו בדיוק לספור אצבעות, וידעו שאין לו רוב, אבל היה להם נוח לשחק את זה.
כי אני שם בצד את כל מה שאנחנו שומעים מפוליטיקאים, מכל הפוליטיקאים, ברעיונות ובציטוטים רשמיים. אני מדבר איתך על שיחות שהיו לי בחצי שנה האחרונות עם כל ראשי הסיעות החרדיות, עם כל הבכירים ביותר שעוסקים בסוגיית הגיוס, והם התווכחו איתי ברמה של כעס, למה אני טועה ומטעה בפרשנות, כשאני אומר,
הם רימו אותך.
הם האמינו שיש
הם רימו אותך, אישה.
לא, אני חושב בסיפור הזה,
יכול להיות שלא.
שהם כן האמינו לנתניהו, הם נפלו בפח לנתניהו.
הם גפני לא עד כדי כך נאיבי. הוא ניסיון. דרי, בטח שלא. תגיד, מה זה, מה, הם לא מכירים אותו? מה אתם עורכים? לא מתאים, מישהי, לא מתאים.
אני חושב שאתה מתכנס עם השידור הזה, זה להסתבר לך
שיחה
עם דרי
וגפני. אישי כהן, תודה רבה לך. ערב טוב. פרסומת אחת.
רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
שלום וערב טוב לדוקטור מישקה בן דוד, לשעבר ראש מחלקת המודיעין במוסד.
שלום, ערב טוב,
אריה. בגץ דן היום בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, ומשיחות או משאלות ששואלים השופטים במהלך הדיון, עושה רושם שהם לא מקבלים באופן אוטומטי את הטענה שא' שגופמן באמת ידע על העסקת הקטין כסוכן שינוי, סוכן השפעה, וגם הם לא מתחלחלים כשאומרים להם שזה מעשה שלא יעשה, אומר השופט שטיין, מי שמתעסק בביטחון המדינה חייב לפעמים ללכלך את ידיו. ועל זה אני רוצה לשאול אותך, זה נכון שראש מוסד חייב לדעת להיות מלוכלך?
בוא אני אקח אותך לבייסיק של מהי עבודת המוסד. איש מוסד ברגע שנחת בחול עושה עבירה. מבחינת המדינה שבה הוא נחת, מפני שהוא נוחת עם תיעוד לא שלו. ואחר כך כמעט כל דבר שהוא עושה, זו עבירה מבחינת המדינה שהוא פועל בה, גם אם הוא לא עשה שום דבר אלים או קטלני. אם הוא כן עשה פעולות מבצעיות, אם הוא פרץ לחדר של מישהו וצילם אצלו מסמכים, בוודאי אם הוא היה חלק מפעולה לחסל מישהו וכו', ברור שידיו אינם כידי מי שעולה לקודש.
אבל אנחנו לא מדברים כאן על, אתה יודע, חיסול כושל של חלד משל. אנחנו מדברים פה על הדחת קטין, התעללות בקטין, שכללה מעצר בית ועוד ועוד ועוד. אוקיי? הופעלה בידי קצינים באוגדה שלו, יש לו אחריות פיקודית, הוא ננזף, ונרשמה לו הערה פיקודית, על אף שהיום הערה פיקודית זה תנאי לקידום, זה מה שמתאים למוסד?
תראה, השאלה הייתה, האם אנשי המוסד ידיהם נקיות בכל מה שהן עושות?
אז הבנו שבוודאי שלא. כלומר, מטבע הדברים זה לא כך, אז אולי זה באמת תנאי לקידום.
עכשיו, כמובן שזה לא תנאי לקידום, אבל אם נסתכל בעניין של רומן גופמן, יש כאן שתי פנים לסוגיה. האחת, עד כמה הוא ידע, מה הוא ידע, עד כמה הוא היה מעורב, ועד כמה הוא רחץ בניקיון כפיו אחר כך. ואני מבין שבשאלות האלה יש ויכוח עובדתי. האם הוא ידע, עד כמה הוא ידע, האם הוא ידע שזה קטין או לא, האם הוא היה מעורב באיזושהי צורה בהפעלה שלו, והאם אחרי שהקטין נעצר, הוא ידע את זה, יכול היה להתערב והחליט לא להתערב.
על כל כאן... התשובות אני אומר כן, כי הוא ננזף פיקודית ונרשמה הערה.
הוא ננזף פיקודית כנראה, לפחות מה שנאמר, זה טוב? שהוא לא ידע. לא, שהוא לא ידע שהפעילו קטין.
הביאו מידע מודיעיני. האם הביאו מידע מודיעיני ונתנו לקטין, אתה יודע, מצג שווא שהגיע לידם, וכמהוג הוא לא שאל, חבר'ה, מאיפה זה?
לא, הוא ידע מאיפה זה. השאלה הוא מודע שזה קטין.
חברים, השאלה היא לא זו. השאלה היא, מה הוא ידע או לא ידע, הוועדה הייתה אמורה לברר. ברירה, שאלה מה ששאלה, אולי לא שאלה מספיק, אבל על כל פנים, מבחינת הוועדת של גרוניס, היא שאלה מספיק כדי להגיע להחלטה. שומעם גרוניס היה בה בדעת מיעוט, אבל היא קיבלה החלטה שרומן גופמן יכול להיות ראש מוסד.
אני רוצה
עכשיו, אבל... עכשיו יש שאלה של לגמור. פרוצדורה. יש שאלה של פרוצדורה מנהלית, חוקית, משפטית, האם אחרי שוועדת גרוניס החליטה, שרומן גופמן יכול להיות ראש מוסד, יש עדיין פרוצדורה שיכולה להרער על זה. ועל זה היה בעצם הדיון היום. האם היה מקום לכך שדדי ברנע ישלח מכתב? האם היה מקום לכך שהיועצת המשפטית לא תייצג את הממשלה, אלא תייצג את העותרים? כל זה דיון של פרוצדורות משפטיות, והוא לא דיון לגופו של עניין.
לטעמך, ראש המוסד המכהן, עדיין, דדי ברנע, היה צריך לבוא ולהגיד, אני אומר לכם מהמקום שבו אני יושב, שזה מינוי רע?
אם ככה הוא חושב, לדעתי זו הייתה חובתו.
אני רוצה...
בלי קשר למהי הפרוצדורה. הרי okay. זה לא שהוא חושב שאם לא ימנו את רומן גופמן, יעריכו לו לדדי
את הקדנציה
בחצי שנה והוא רוצה את זה. זה לא זה. אם הוא משוכנע שהאיש לא מתאים, ולו מסיבה של תואר כפיו והבחנותיו לגבי הנכון והלא נכון והיעשה והלא יעשה, חובתו להגיד את זה. לי כמסתכל מהצד, לרומן גופן חסרות עוד הרבה
נכונות אחרות. ואני רוצה להגיע איתך באמת בקטע הזה. קודם כל הוא מעולם לא התעסק בביון. אני לא זוכר אם דני יתום, שהיה ראש המוסד, היה לו ניסיון במודיעיני כלשהו,
סיירת מטכ"ל,
כן, אבל בכל מקרה מה שאומרים כולם, אני לא יודע, שגופמן דובר רק רוסית ועברית ושליטתו באנגלית או כל שפה בינלאומית אחרת לא קיימת. האם רמסד יכול להיות להתנהל ללא שפה זרה?
רמסד יכול להיות סבר מבטן ומלידה שיודע אנגלית של בגרות, נקודה. זו בכלל לא השאלה, זה איזשהו תירוץ מספר 27 שלו נגד המינוי שלו. לא רלוונטי לדעתי לחלוטין. והשאלה היא מה ששאלתם קודם. האם אדם שלא התעסק אף פעם בפעילות מודיעינית, קשיר לעמוד בראש ארגון הביון, ארגון המודיעין הכי גדול במדינת ישראל? וזו שאלה מאוד רלוונטית. עכשיו, כל ראשי המוסד הקודמים שהגיעו מהצבא, או שהיו ראשי אמן לפני כן, או לפחות אלופי פיקודים, כולל דני אטום.
אלופי פיקוד שלא עוסקים במודיעין. ידע
מודיעיני יש לו אכן מתקופת היותו הסגן בסיירת מטכ"ל, הסגן של אהוד ברק, והיה פעמיים אלוף פיקוד מטכ"ל.
מאיר דגן, מישקה, לא היה זה, לא זה ולא זה.
מאיר דגן עמד בראש יחידת חיסולים
סיירת רימון, כן.
שזה מה שהיא עשתה, היא עשתה פעולות קומנדו.
אבל זה היה בשנות ה-70, מישקן.
כל האלופים שהגיעו בסופו של דבר למוסד, הגיעו 10 שנים או משהו כזה אחרי שהם היו אלופי פיקוד וכו'. זה לא הפריע לדגן.
כלומר, זה יכול להיות ראש מוסד טוב או רע, הרקע הצבאי לא בהכרח מחייב.
אני רק רוצה להזכיר שמאיר דגן היה רק עוזר ראש אגם, איש כבול בשביל די, בשביל השיחה, תפקידו האחרון כאלוף, היה עוזר ראש אגם.
כן. עכשיו, הנקודה היא ש היכולות להיות ראש מוסד, אני חושב שהן דורשות יכולת פיקודית על מניפה רחבה של תפקידים בסדר גודל של אלוף פיקוד, שזה רומן גופמן לא היה לו, כן? ממפקד אוגדה הוא נעשה היועץ הצבאי של ראש הממשלה, ויכול מאוד להיות שזה יהיה חסר לו, כי הוא הולך לפקד על ארגון גדול שמתעסק ב-101 נושאים ששונים אחד מהשני לגמרי. זה לא כמו ההבדל בין ממם שריון למחת שריון.
עדיין נדמה לי
אתה מזיז 3 טנקים או 30 טנקים.
נכון, ועדיין נדמה לי
שההסתייגות פה מתעסקים בהרבה מאוד דברים, שחלקם פעולות קומנדו עדינות, חלקם פעולות חדירה, חלקם פעולות חיסול, חלקם מגעים מאוד מאוד עדינים עם גופי ביון אחרים. זה גוף מאוד גדול, מאוד מבוזר, שעושה הרבה מאוד פעולות שונות אחת מהשנייה, וצריך איזשהו רקע כדי שתהיה מסוגל לנהל את הארגון הזה.
אבל זה לא המנדט של הוועדה, וזה באמת פרורגטיבה של ראש ממשלה. הדיון בסוף התרכז בשאלה, יש פגם מוסרי, אין פגם מוסרי. נדמה לי שעל זה יקום ויפול. מישקה בן דוד, דוקטור מישקה בן דוד, תודה רבה לך.
אני רוצה לומר עוד משהו
משפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן.
למשפט האחרון שאמרת, הכפיפות המוחלטת והנאמנות המוחלטת של ראש מוסד לראש ממשלה, זו סכנה ברורה ומיידית. בגלל שרוב ההחלטות מתקבלות ביניהם בישיבת תת-תת-תת, בלי שנמצא שם אף אחד, כולל לא המזכיר הצבאי, ומחויבות. זה תמיד היה ככה, אבל בלי שהייתה המחויבות המוחלטת של ראש המוסד לראש הממשלה שמינה אותו.
תודה רבה.
תודה.
כל טוב, כל טוב.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד. אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
אהלן, ערב טוב חברים.
ערב טוב.
התבשרנו היום שכוחות אוגדה 36 לוחמי גולני, אגוז, הנדסה, הגיעו לליטני ועברו אותו. אם אני זוכר נכון את הגיאוגרפיה, זה לא צליחת התעלה, נכון?
לא, לא צליחת התעלה, היינו כבר בליטני בעבר, גם בתקופה שצהל היה בלבנון בשנות ה-80 וה-90, אבל בהחלט אתה יודע, כשאתה מתכנן לעתיד, אם אתה רוצה להמשיך ולהתקדם צפונה בלבנון, אז חשוב מאוד שיהיה לך נקודת אחיזה במקום שהוא קצת יותר מורכב למעבר ותנועה של כלי רקם, ובעצם אתה רוצה להביא חטיבות או אוגדות באותו מקום, סוג של ראש גשר כזה אפשר לומר, ובהחלט ברגע שאתה נמצא שם ואתה תופס את האגפים ואתה מבטיח שם את הכל, אז זה הופך לחצי מהעבודה בעתיד אם תצטרך ותזדקק לזה.
תזכיר לי אם הגשרים עדיין עומדים שם, גשר קסמיה והגשר מתחת לבופור, הם עדיין עומדים או שפוצצנו אותם?
יש כמדומני 6 או 7 גשרים שצהל השמיד במערכה האחרונה, אבל אתה יודע שכשדיברנו השבוע שעבר הייתי בלבנון ודיברנו שם עם קצינים, אז אומרים שכמות המים שהיא שם היא מאוד ירודה, היא נמוכה, וזה מגיע עד לברכיים. אז למחבים זה באמת לא משנה אם הם עוברים מהר מתחת למים את הנער, בקטעים מסוימים, באזורים מסוימים. אבל אתה יודע, הליטני הוא נער שמתחיל במזרח, נגמר במערב, עם הרבה מאוד פיתולים באזורים שבחלקם מאוד זבוכים ומאוד קשיים לתנועה בתוך מדרונות ושיש להם שם בתפנות בולדרים. זה לא פשוט לעבור את הליטני בקטעים מסוימים, אבל בכל זאת עדיין עוברים שם, המחבלים עוברים את הליטני מצפון לדרום, אנחנו רואים את כמות הנפגעים שיש להם בלחימה עכשיו בימים האחרונים. צה"ל היום פרסם שהוא הרק סדר גודל של כ-350 מחבלים במהלך החודש האחרון, כלומר מאז רגע שהתחילה הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הפסקת האש היא רק על הנייר אבל לא בפועל, וזה מספרים גדולים. זה אומר שחיזבאללה ממשיך להזרים לתוך דרום לבנון מחבלים כדי להילחם ולהתחכך עם צד.
עם כל הכבוד באמת לצליחה שמחזירה אותנו ל-73, מה קורה עם הרחפנים?
איך?
מה קורה עם הרחפנים?
אז אני אענה את התשובה היומית שלי. אתה יודע שמנסים למצוא פתרונות גם בהגנה וגם לנסות ולהיירט אותם עוד כמה שאפשר. אין עדיין פתרון קסם, יש כל מיני דרכים ככה יותר להתמגן. אני חושב שנקודת תורפה בעניין הזה זה הכוחות שנעים בצורה דינמית בשטח, כלומר שהם לא נמצאים במקום אחד, שם יותר קשה להגן עליהם. נכון שברגע שאתה בכלי רקם ואתה סוגר את המדפים, אז הסיכוי להיפגע הוא נמוך בסיפור הזה של הרחפנים. הבעיה היא בכוחות הקרקעים שהולכים ברגל חשופים.
אז בוא נשמע עליהם, איך צלחו את הליטני, איך עברו אותו? זה עם טנקים, עם נגמשים, רק רגלית, מה עשו שם?
לא צלחו אותו, הם יושבים על הליטני, על קו הליטני, אנחנו לא המשכנו צפונה מעבר לליטני. אוחזים בשטח בגדות הליטני, יש שם טנקים, יש שם נמרים ונמרות, נמרות זה של הנדסה קרבית, נמרים זה של גולני, כלומר זה הכלי רקם שאיתם נעים הכוחות. יש שם, הייתה פעולה רגלית, הרי בסוף לוחמי גולני התחילו את המבצע הזה לפני כ10 ימים, הם הגיעו בשעת חשיכה לתוך המרחב הזה, ירדו שם את המדרונות, תפסו שם את המרחב למטה של הנהר, בשתי הגדות של הליטני היו שם מפופרים חשובה של חיזבאללה. ביום השני של הפעילות הייתה, כשהם סורקים, גולני סורק את השטח, הם נתקלו בהתקלות ראשונה, מאז היה להם עוד מספר התקלויות, סך הכל חיסלו שם 17 מחבלים בהתקלויות פנים על פנים, בקרבות פנים על פנים של גולני עם המחבלים. צריכים להבין שחלק מהפעולה של גולני התבוצעה במזג האוויר חורפי, בתחילת מאי, זה היה די לא שגרתי, וזה עוד יותר
היה אפילו שלג בחרמון שם.
כן, היה שלג בחרמון, אבל בליטני ירד הרבה מאוד גשם, מה שהפך את האזור הזה לבוצי, חלק, קשה לתנועה, בהחלט הלוחמים האלה גיבורים, צריכים להצדיע להם, הם פשוט נלחמו כמו הרעיות שם, לפחות לפי התיאורים שאנחנו מקבלים וגם הסרטונים שאנחנו רואים באזור די מורכב. חיזבאללה עצמו בנה שם את התשתית שלו לאורך שנים, גם מנהרות, גם חדרי שהייה.
זהו, התת-קרקע שם, התשתית, זה משהו שהיה מהמלחמה הקודמת, או שהוא מתוחזק ויש קפה חם כשכוחותינו נכנסים למנהרה כזאת?
גם וגם. כאילו, גם התחיל בסבבים קודמים הרבה מ-2006, וזה, לאורך הזמן הם הלכו ושדרגו את זה וששכללו את זה, ובהחלט כשאתה נכנס שם לתוך מה שנקרא שטח סבוך בנוי, מבוצר, מצאת שם גם מנהרות, גם חדרי שהייה, גם אזורי התארגנות, גם הרבה מאוד מקלעים וגם עמדות
שיקום. בוא נדבר על מה שלא מצאנו, כי לא היה לנו את הזמן, והשאלה מתי ייגמר הזמן, מה אומרים הגנרלים? מתי, איך הם מתארגנים לאירוע? שיכול להיות שהבית הלבן יודיע לנו ביום אחד, נגמר, יאללה, חוצה.
מה, מהקו הצהוב? אני חושב שבקו הצהוב יש הבנה שנשארים בקו הצהוב.
הבנה של מי?
של ישראל.
הבנה של ישראל, אני לא יודע מה החליטו בבית הלבן ובלבנון.
לא, אני חושב שבהסכם הפסקת אש דובר שאנחנו נשארים בקו הצהוב.
לתמיד? כל החיים?
לא, לכל החיים.
עד שיהיה שלום, מה זה?
עד שיהיה שלום, כן, עד שיהיה שלום.
עד שיש שלום, או שעד שממשלת לבנון תבוא ותגיד, אני יכולה להחזיק את השטח.
אבל ממשלת לבנון לא יכולה במאה השנה הקרובות לפרק את חיזבאללה.
אז כנראה שבמאה השנה הקרובות אתה תהיה בקו הצהוב.
אוקיי, נחיה ונראה.
יש חדשות ביחס להכנות לתקיפה באיראן, עושה רושם שטראמפ התעצבן והולך?
תראה, בוא נעשה את החיים יותר פשוטים. בסופו של דבר, ישראל וארצות הברית יצטרכו לשים יד על ה-450 או כמה קילוגרם של אורניום מאושר שיש לאיראנים, ועד שלא ישימו את היד על הדבר הזה, אי אפשר לבוא ולסכם את המלחמה. האיראנים מבינים שיש להם נכס, ושהם יכולים לנפנף עם הנכס הזה, ולעשות את מה שהם עושים כרגע מול האמריקאים ומול שאר המדינות באזור. וזה בגלל האורניום, זה תעודת הביטוח שלהם. ברגע שאתה תיקח להם את האורניום, ברגע שתשלול להם את הנכס הזה, סביר להניח שאתה תראה גם שינוי בהתייחסות של האיראנים, ואני גם מאמין שבסופו של דבר גם המשטר ייעלם בעקבות הלקיחה של הדבר הזה, או לפחות הוא יפרוס בחלקו. ולכן, עד שלא יעשו את זה, אין על מה לדבר להמשך של מסע ומתן. אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים מבינים את זה.
בינתיים אני שומע שאמריקאים נורא כועסים על קובה שעדיין שורדת בסגנון איראן ולא נכנעת. ואני חושב שעל פי מה שאני קורא בעיתונות האמריקאית ושומע, הם די התעייפו מהסיפור הזה של איראן, כי הם חוטפים בראש מהדרך המסע ומתן.
אז אני אומר, אז שים את המסע ומתן רגע בצד, אני חושב שבסוף צריכים להסתכל רגע על הקצה. והקצה זה האורניום המאושר. וכולם מבינים שבלי האורניום המאושר אי אפשר להתקדם קדימה. ועד שאנחנו לא נשים את היד על האורניום המאושר, אגב, היום אני כתבתי במעריב את העניין הזה שמבחינת צהל הציג את זה גם לדרגים לכל הדרגים, יודעים לעשות את זה. יודעים איך לעשות את זה, עשינו את זה
בסוריה. כן, אם יוצא לך לשים יד על אורניום מאושר, המלצה שלי זה תלבש כפפות, איזה חומר לא בריא.
אני לא אעשה את זה, תאמין לי בגיל שלי ובמצבי אין מצב שאני אשים את זה.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבישי אדרי, סגן יושב ראש צוות החירום היישובי בנחל עוז, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
צהל הודיע על צמצום נוסף בחמות תושבי היישובים שמגויסים באופן קבוע למילואים בכיתות הכוננות ביישובים, ואתם כועסים, אתם מתוסכלים. למה?
כן, צריך לדייק, אני רוצה לך להבהיר. בנחל עוז יש לנו כאן כוח הבטחה צבאי שנמצא בקיבוץ, וזה הכוח שכרגע רוצים לקצץ אותו. לא מדובר בכיתת הכוננות שלנו, באנשי מילואים שהם מגויסים מתוך הקיבוץ. בשביעי לאוקטובר, כאן בנחל עוז, אני חושב ש...
גם אז קיצצו אותו.
גם אז, לפני הסון, לפני הטבח, קיצצו את מחלקת ההגנש, מה שהיה בזמנו, הוציאו אותה מהקיבוץ, אמרו לנו שהגדר היא חזקה והיא מלאה בחיישנים וטכנולוגית, הפליגו בשבחים לאותה גדר, ואנחנו נתנו בזמנו אמון מלא, הייתי אומר אמון עיוור, והסכמנו לדבר הזה, כן התנגדנו בזמנו, אבל זה לא באמת, לא הצלחנו להשיג את ה...
ועכשיו אתה אומר ששוב מדללים את הכוח ששומר עליכם.
עכשיו מדללים את הכוח הזה. עכשיו פה בנחל עוז, אני חושב שהמצב שהוא מדגים בצורה הכי טובה את החשיבות של כוח צבאי כזה, שנמצא בתוך יישוב סמוך לגדר. בשביל אוקטובר פשטו פה על הרחוב שבו אני עומד עכשיו, על השער שעליו אני מסתכל ממש עכשיו, פשטו עשרות מחבלים לתוך השכונה שלי. תכונת צדות בנחל עוז. והדבר היחיד שעמד בין מציאות פה של טבח מדלת לדלת, כמו במקומות שבהם היה האסונות הקשים ביותר ביום הזה, בניר עוז ובבארי ובכפר עזה, ההבדל היחיד בין המצב ההוא לבין מה שקרה כאן בפועל, שבעצם ההתקפה על השכונה הזאת בפועל נבלמה, זה כוח שהיה כאן בקיבוץ, אותו כוח היה כאן במקרה, הוא הגיע למשימה אחרת על הגדר, אבל הוא מצא את עצמו בקיבוץ, וזה פעל לטובתנו. ה-11 הלוחמים האלה שהיו כאן, הגיעו בתוך רגעים לרחוב שלנו, נהרג פה ממש בבית שממולי הרבשץ שלנו, אילן פיורנטינו, זכרונו לברכה, הוא הספיק להזעיק ברגעים האחרונים שלו את אותו כוח, וזה שינה את כל תמונת המצב.
אבישי, כמה תושבים יש עכשיו בקיבוץ?
אנחנו עומדים היום על חזרה של בערך 60%. יש פה גם לא מעט מתנדבים וכל מיני מסגרות של...
כן, אבל הייתם קטנים גם ערב במלחמה.
נכון, הקיבוץ הזה הוא קיבוץ קטן, סדר גודל של 400 אנשים. ואנחנו כרגע עובדים קשה...
ומה אומר לכם, מה אומר לכם המחת? מה אומר לכם המחת, מפקד האוגדה, שהשלום פרץ?
אז אנחנו נמצאים בקשר עם האוגדה ועם החטיבה. אלה אנשים שאנחנו רואים בהם שותפים, אנחנו אוהבים אותם, מעריכים אותם, משתדלים באמת לעבוד איתם בהרמוניה, אבל יש איזושהי סתירה בין מה שאומרים לנו בשיחות לבין מה שקורה בפועל בסופו של דבר. השבוע היה כאן מפגש עם המחת, ויום למחרת קיבלנו את ההודעה הזאת על הורדת הכוח.
אתם לא תולים שום משמעות בכך שצהל מחזיק 50% מהרצועה והרחיק את קו המגע מהגדר שלכם מערבה? כלומר, זה מבחינתכם לא משנה?
זה באמת שאלה מאוד מאוד חשובה. ואני מסתכל מעבר לגדר, ומעבר לגדר מאוד מעסיק אותי ומאוד מעניין אותי, ומה שאני רואה מעבר לגדר, מלבד העובדה שיש כוחות על הקו הצהוב, אני רואה שחמאס משתקם. זה דיווחים שאנחנו שומעים בתקשורת. שהוא מתחיל להתחמש, שהוא חזר לייצר רקטות, שהוא מגייס עשרות אלפי פעילים.
שהוא בונה רחפני נפץ.
שהוא
שיקם
את המערכת הכלכלית שלו דרך הסיוע ההומניטרי, שנמצאים שם קטרים וטורקים. אני שומע גם את כל זה. ואני מבין שאותו צבא שהיה כאן בעוצמות, ואמור היה להגן עלינו, הוא קשל בפעם הקודמת. ודבר אחד שכן שירת את הבית המסוים שלי, את הקיבוץ הזה, זה כוח צבאי שכן היה כאן. היו המון כוחות בסביבה. יש כאן מוצב מאוד מאוד גדול, ממש מעבר לכביש. מוצב נחל עוז. מוצב נחל עוז נשכבש בשביעי לאוקטובר. החיילים שם נלחמו על החיים שלהם, לצערי. ולא יכלו לעזור לנו.
אני לא מאשים בטח את החיילים ובטח לא את החיילים
הזאת. חס וחלילה, החיילים האלה הם גיבורים.
אז אני אומר עוד פעם, אני לרגע לא תולה בהם את האשם, אבל אני מאשים את הדרג הפיקודי שמאפשר את זה. אתה יודע, כי גם מח"ט וגם מפקד האוגדה יכולים לומר לראש אגף מבצעים, או אפילו לדרג מעליו לרמטכ"ל, זה לא זמן לעזוב.
אז קשה לי לשים את האצבע בדיוק על איפה האשמה, אבל אני מסתכל למעלה ומבקש תשובות, מבקש פתרונות.
אל תחכה לזה.
אני עובד קשה כדי להשתתף במאמצים לשיקום של הקיבוץ הזה. אנחנו מצליחים להביא לפה את החברים שלנו שפונו ועזבו, ויש כאן צמיחה והמקום פורח וחזר לסגסג, ואני יש עוד דרך ארוכה לעשות. אמרתי, אנחנו ב-60% חזרה, אבל לא יכול להיות שאנחנו נתמודד גם עם קשיים כאלה של... חיכוך מבפנים בניסיון להגן על התושבים שלנו. הקיבוץ גדל, והשכל הישר אומר שדווקא ההבטחה צריכה להתגבר ולהתעצם. לא יכול להיות שהאזרחים באים והצבא נסוג, ואנחנו חוזרים באמת לתפיצות של השישי באוקטובר.
כיתת הכוננות שלכם בהיקף מלא ומצוידת אחרת ממה שהייתה בשבעה באוקטובר?
לא, לצערי לא. זה אתגר גדול שאנחנו מתמודדים איתו. אנחנו מנסים לבנות אותה מחדש ולשקם אותה.
למה עדיין יש כספת ללכת להוציא את הנשק הארוך?
לא, הנשקים הם נמצאים בבתים, בתוך כספות בבתים. אני חבר בכיתת הכוננות, הנשק שלי נמצא בבית, אבל אני אגיד לכם את האמת, לא ניפקו לי כוונת לתוך העניין. אז אני נמצא עם כוונות ברזל. זה קשה, יש כאן אירוע מורכב, אני גם לא רואה את עצמי תחליף לאותו איש מילואים שממלא
נכון, משימות הבטחה. נכון, אבל בכל היישובים, בכל היישובים סמוכי גדר, בדרום, בצפון, במזרח, עדיין אתם צריכים להוות, אתה יודע, את הכוח של הדקות הראשונות עד להגעת תגבור, ואם אין לכם מספיק תחמושת, ואם הנשק האישי שלך תקול בגלל חוסר כוונת או כל דבר אחר, לאן אתם רוצים להגיע? לא אתכם, לא אתם, אני שואל את הדרג המחליט, לאן אתם רוצים להגיע עוד פעם? עוד פעם תעשו תחקירים מזויפים?
בדיוק, זה באמת שאלה שגם אני שואל. אנחנו בסופו של דבר מסתכלים דווקא על הנקודה שבה התממשו הרבה מאוד הבטחות שקיבלנו. הפירוז הרצועה, זה לא דבר שהוא דמיוני, או יש לפעמים תחושה כאילו זה נאמר, ואף אחד לא ציפה אי פעם שזה יתקיים, אבל אני ציפיתי שזה יתקיים.
גם אני וגם רבים אחרים.
אותו ניצחון שדובר עליו, אני רוצה לוותר על החיילים האלה, לשלוח אותם הביתה, להתפרק פה את כל החומות, להסיר את הדלת במוגנת הירי שהתקנתי פה על הממד. כל הדברים האלה מיותרים בעיניי, אני רוצה פתרון בשורש
על הבעיה. לא, אבישי, זה לא יקרה לעולם בחייך.
זה יקרה, בוודאי יקרה, אבישי אדרי.
חייב לקרות.
תודה, חייב לקרות ויקרה. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אני שמח שלפחות היינו לכם לפה בקריאה החשובה הזאת. פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
הנה חזרנו. האיחוד האירופי הטיל סנקציות חדשות על מתנחלים, ראשי ארגונים וארגוני ימין. בין הארגונים שיטילו עליהם סנקציות עכשיו זה ארגון אמנה, ארגון ההתיישבות הגדול של כל יהודה ושומרון, נחלה ומי שעומד בראשו דניאלה וייס, רגבים, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למאיר דויטש, מנכ"ל רגבים. שלום לך.
שלום, שלום למאזינים.
כמה זה יפגע בכם, כמה זה יפריע לכם?
האמת היא שאנחנו לא יודעים, מהסיבה הפשוטה שלא קיבלנו שום דבר רשמי מאף אחד, אנחנו ניזונים עם מה שמפורסם בכלי התקשורת השונים, אנחנו מבינים שאנחנו, שהחליטו להטיל את תנועת רגבים, ועליי באופן אישי סנקציות, משיחות שקיימתי במהלך היום עם אנשים שכבר ספגו סנקציות בעבר, אין לכך משמעות רבה. יכול להיות שאני באופן אישי לא אוכל לטוס לאירופה, אבל...
לא רק זה, גם יקצו לך לחשבון בנק.
אז זהו שלא, להבנתי...
זה מה שהם אמרו באיחוד האירופי.
סוויפט זה אמריקאי.
אז להבנתי, המערכת הבנקאית בישראל לא מחויבת למערכת הבנקאית האירופאית, בניגוד למערכת הבנקאית האמריקאית, כן, שם בסנקציות אמריקאיות, אכן... כן, המערכת הבנקאית בישראל בעצם מחויבת לפעול לפי הכללים של הנחיות של
יש לכם תורמים באירופה שהם עלולים להיפגע או העברות כספים שם?
זה נכון, החשש הוא שבאמת תורמים שנמצאים באירופה יתקשו להעביר כסף.
אבל למה ציפו? אני לא מדבר על תנועת רגבים, אני מדבר על כל התושבים ביוש. למה ציפו, כשיש כל הזמן פרסומים, שגם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית, ובכל מקום בעולם, של הוצאת גופה מהקבר, של תקיפות על בתים של פלסטינים, למה בדיוק ציפו שתהיה תגובת העולם? כי בישראל, אתה יודע, כאילו, זה לא היה. אבל מה ציפו?
אתה שואל אותי בתור מה?
בתור אדם שמכיר את השטח טוב ממני.
בתור אדם שמתיישב ביהודה ושומרון, אני חושב שזה מה שצריך לעשות.
בתור אדם שמתיישב ביהודה ושומרון, אני אחד מחצי מיליון אנשים שגרים פה. אני יכול להגיד לך, אבל כמישהו שהתעסק, פורדוש ללימוד נחלי, אנחנו ביקשנו לדעת...
מאיר, אתה נשמע קטוע מאוד, תנסה לשפר מיקום.
אתם שומעים אותי עכשיו?
כן.
אוקיי, אז אנחנו באמת עסקנו בנושא הזה של אלימות המתנחלים, כי כמו שאתה אומר, זה משהו שהאיחוד האירופאי מאוד מאוד חם עליו, מאוד מודאג ממנו, וזה מעניין, כי הם גם ימנו כבר למעלה מעשור, מממנים אנשים שבאים לפה עם מצלמות, הם ימנו כל מיני ארגונים שעשו פה כל מיני קמפיינים בנושא של אלימות המתנחלים, זה משהו שבהחלט מעסיק אותו, ואנחנו ביקשנו לדעת מה הנתונים, אנחנו באמת פרסמנו על זה מחקר, קוראים לזה הותר לשיסוי, שביקשנו לדעת מה המספרים, מה הנתונים, הם מדברים על אלימות המתנחלים, אנחנו מסכימים שיש מקרים של אלימות מצד מתיישבים ביהודה ושומרון, אנחנו לא אנחנו לא מתכחשים לכך, ואנחנו פועלים וכמובן פועלים נגד, ואנחנו מגנים תופעות כאלה של אלימות, אבל האם מדובר באלימות או מתנחלים? זאת אומרת, האם זו תופעה שהיא...
מאיר, אני מדבר, אני לא מדבר על הגינוי של האיחוד האירופי, כן. וכל השטויות הדיפלומטיות והפוליטיות האלה. אני פוחד, ממש פוחד, שתהיה תגובה של הפלסטינים. שאני קורא ושומע פה ושם,
לא, אני מסכים איתך, אבל זה לא...
זה ייגמר, אתה יודע, הקטעים האלה של אלימות והתגרות של מתנחלים, אתה מבין, מאמינים כאלה או אחרים, בסוף יעלו לנו בדם.
כן, כמו בתרפת, המתנחלים התגרו בהם.
אני מסכים איתך, כשיש עלילה, אז זה דבר מאוד מסוכן, אני לא... השאלה
מה זה עלילה? כשרואים, וזה מצולם, שמכריחים פלסטינים להוציא גופה מקבר, אוקיי, זה כבר לא עלילה, זה מצולם.
לא, אני מסכים איתך שהיה אירוע שצולם, והוא אירוע שנראה לא טוב, השאלה היא מי קבר אותו שם, למה קברו אותו שם, אני מסכים, השאלה
היא... בבית קברות שלא היה בשימוש 50 שנה, ועכשיו על הגדר של סנור קברו אותם, כדי לקבוע עובדות בשטח, זה כמו הגן לאומי, הרזיתים.
השאלה, מה אומר צהל, מה אומר שבק, מה אומר שר הביטחון, מה אומר את הגברת סטרוק, הם בעד, הם נגד?
לא, אני לא חושב שאף אחד ממי שציינת תומך באירועים של אלימות, אבל השאלה היא, האם מדובר פה במקרים נקודתיים של אלימות, או שמדובר פה בתופעה של אלימות המתנחלים, ואנחנו מוכיחים בדוח, כן, סקרנו 8,300 מקרים שהאיחוד האירופאי מפנה אליהם, שקרו בעשור האחרון, ועברנו אחד-אחד, האם מדובר באלימות מתנחלים, כן או לא, מתוך ה-8,200 מקרים, 2,000 ומשהו מקרים הם בכלל תורים למתנחלים, זה לא מתנחלים, אלא זה ערבים שביצעו את האירועים, מתוך ה-6,000 מקרים שנותרו, 1,500 מקרים, זה עלייה להר הבית, שכל עלייה להר הבית, הם סופרים כאלימות מתנחלים, אז מה, אז בגלל שאנחנו חוששים, אז עכשיו לא נעלה להר הבית, בגלל שמישהו...
יש לנו אישור מהוואקף לעלות להר הבית?
הוואקף יאשר לנו, אנחנו נאשר להם. נגמר לנו הזמן. משפט לסיום, נגמר לנו הזמן.
אני, אז לצערי, האיחוד האירופאי נוקט בצעדים דרקוניים, אנטי-דמוקרטיים. הדרך אגב, הסיבה ש...
אין לנו זמן, הדרך אגב.
בגלל פסק הדין של בית משפט בישראל, שקיבל את התירה של רגבים.
תודה רבה. מאיר דויץ', מנכ״ל רגבים, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אראל גולדשטיין, אחי אדלוק ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ותוכמן, תודה רבה רון.
תודה רבה פרופסור.
מיד ב-103 FM, ספורט, עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.